טוב, אז אנחנו היום נמצאים במפגש שישי בנושא של חינוך ילדים, וכדאי כל פעם לרענן עוד פעם נקודה חשובה, שכולנו חכמים, כולנו לבונים, כולנו יודעים את התורה. אין ספק שאני לא חושב שמחדשים למישהו דברים דרסטיים, אולי פה ושם. עיקר המטרה בלימוד שבאים עוד פעם ועוד פעם זה כדי שהדברים יחלחלו ויכנסו לתודעה וישפיעו עלינו. כשנגיע, כמו שאומרים, לרגע האמת, אז נדע להגיב נכון, או נדע להבליג בצורה מתאימה. וזה בעצם המטרה של כל הלמידה, ולכן חשוב מאוד לשמור על הרצף של ללמוד על הדברים עוד פעם ועוד פעם ולחשוב על זה, כי לשמוע פה מילה אחרי פעם יוצא עוד מילה, אבל זה לא באופן שלוקחים את זה ברצינות, בצורה רצופה. אז כמו שאומרים, מגיעים לרגע האמת, כל מה ששמענו לא זוכרים על מה מדובר בכלל. כי הנושא הזה של חינוך אמור לשנות אצלנו את תפיסת העולם, לשנות אצלנו את ההסתכלות על, על החיים בכלל, על תפקידנו כהורים במיוחד, על הילדים. פשוט לעשות שינוי של לפעמים 360 מעלות לגמרי, פשוט לשנות את ההסתכלות, וזו המטרה, צריך לזכור אותה כל הזמן. ולכן גם אם אין חידוש בעצם העניין, אבל פשוט לחדד את זה ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. ועכשיו ניגש לעצם העניין, כמו שאנחנו רגילים בשיעורים הללו, שחציו השני של השיעור אנחנו מתקדמים בפרק נוסף בכללי החינוך והדרכה, שאנחנו היום בעזרת השם נתחיל, נלמד את הפרק השביעי. אבל לפני זה אנחנו תמיד לוקחים עוד נושא, עוד עניין, ומדברים עליו נושא ש... או שנושא שנשאלתי והתבקשתי במהלך התקופה לדבר על זה ולדון על זה, או נושאים אחרים. אז הנושא שניקח היום, ועל זה נאריך קצת יותר, זה איך מתייחסים למושג של חוצפה והתמרדות בבית. האמת שאני מקדים את המאוחר. כי אם היינו מדברים לפי הסדר, היינו צריכים קודם כל להקדיש, ובעזרת השם נעשה את זה, נקדיש שיעור שלם להסביר איך בונים משמעת בריאה בבית. ואחר כך צריך לבוא, סעיף ב', מה עושים במקרה שיש חוצפה או התמרדות. אבל בכל אופן אני כן מקדים את המאוחר, א', בגלל שביקשו לדבר על נקודה הזו, וגם איך להנחיל משמעת בבית זה אורך זמן. ואנחנו תמיד שואלים, אבל כרגע קרה משהו, מה עושים כרגע? אין לי סבלנות עד שאני אנחיל את העניין, אז לא נברח מהסדר המסודר, אבל בכל אופן נקדיש זמן על הנושא הזה בעזרת השם. בשיעור הקודם הקדשנו על נושא כבוד שצריך לתת לילדים, זה היה הכותרת, והנקודה של זה לתת, וזה נקודה בסיסית בחינוך, לתת מקום למציאות של הילד. כי כל ביקורת שאנחנו רוצים להעביר, או כל הערה שאנחנו רוצים לעשות, או כל דבר שאנחנו רוצים להצליח, הילד תמיד צריך להרגיש שאנחנו נותנים מקום למציאות שלו. אנחנו לא מבטלים אותו ולא שוללים אותו, נותנים לו מקום. ברגע שנותנים לו מקום, הוא לא מרגיש פגוע, אז יהיה לו יותר קל לקבל. ואני לא אחזור שוב על כל מה שדיברנו, אבל הדגשנו מאוד את הצעד של ה... כמו שאומרים, להיות מאוד, לתת לו את הכבוד ואת המציאות, הדגשנו מאוד את הצד הזה, וכמעט היה נראה שאיבדנו את הצד השני, איפה נמצא קצת התוקף והעוצמה. אז שיעור הקודם זה היה חשוב לדבר על הנקודה הזו, כדי לחדד אותה, אבל אני רוצה גם לתת משהו מהצד השני, לא לגמרי מהצד השני, אבל לפתוח בתשובה מעניינת מהרבי, מה שיש לכם לפניכם בדף, זה צילום מכתב ידו של הרבי שהוא כתב תשובה לאישה. הכתב יד עצמו, אולי חלק מכם יצליח לקרוא את הכתב יד עצמו, אבל יש לכם פענוח במשבצת שמתחת לזה, אפשר להסתכל על שניהם ואז תוכלו לעקוב ולהבין מה הרבי כותב לאישה. כותב לה: גם הבעיה שלה שאינה יכולה להחדיר משמעת בתלמידיה, כיוון שהתנהגותה רק בחסד, אז היא לא מצליחה להנחיל משמעת. כותב לו הרבי ככה: אומרת באורה זו תורה, כמו שנאמר, חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שוחרו מוסר, כך כתוב במשלי. ותתבונן שבוודאי לא תניח תלמידיה לאכול כל היום סוכריות, ותמצא עצות למונעם מזה. אז אותו דבר הרבי מתכוון לומר לה, גם בחינוך לא צריך כל הזמן לתת לילד את התענוגות שלו, צריך לדעת גם למנוע אותו מהעניין. איך לעשות את זה? וכללות ההנהגה הורו חז"ל, חינוך תהי שמאל דוחה וימין מקרבת, כך כתוב בסוטה ממזיין עמוד א'. מה זאת אומרת? יש לנו שתי ידיים, אז גם אם דוחים אותו, גם אם מענישים אותו, גם אם גוערים בו, גם אם מוכיחים אותו, תמיד צריך להיות בשמאל. שמאל זו יד חלשה, צריך לעשות את זה, אבל צריך לזכור שהקירוב צריך לבוא מימין. הקירוב תמיד צריך להיות הרבה יותר מהדחייה. אין ברירה, צריך להשתמש עם שניהם, אבל לא ללכת על הקיצוניות של דחייה בלבד, אלא לשמור על שני הצדדים. זה כהשלמה לעניין שדיברנו בשיעור הקודם. זה גם יפה שרואים את הכתב יד של הרבי והתייחסות לפרטים, זה בהחלט נותן כיוון ומחזק את העניין. עכשיו ניקח ספציפית הנושא שאמרנו, את הכותרת של העניין, איך להתייחס לנושא של חוצפה. כמובן שאנחנו מדברים בגיוון של הורים ובגיוון של גילאים, ויש ילדים בגיל ממש קטן, בגיל שנתיים או שנה, ויש כאלה שהילדים הם כבר בגיל מתבגר של 15 ו-18 ו-20 ויותר, והם כל מה שבאמצע, ולכל גיל יש את ההתייחסות השונה, ואנחנו נדבר, ננסה לתמצת בפרק זמן קצר את העקרונות של העניין, ותן לחכם ויחכם עוד, מזה נוכל לדעת בעזרת השם לנהוג נכון ולפתח את הדברים. קודם כל חייבים להבחין שכשאנחנו רואים חוצפה, זה יכול להיות גם מה שאנחנו מדברים כרגע, לא רק בין הורים לתלמידים, אלא לא רק בין הורים לילדים שלהם, אלא גם בין מורים לתלמידים, זה אותו רעיון. יש בין החוצפנים שאנחנו נתקלים בהם סוגים שונים. ישנם אומנם באופן כללי שלושה סוגים, אנחנו נדבר בעיקר רק על הסוג השלישי. כי הסוג השלישי הוא הסוג היותר שכיח שאיתו אנחנו צריכים להתמודד ולדעת איך להתמודד. אבל לפרט את שלושת הסוגים. הסוג הראשון הוא הסוג הנדיר, אבל זה קורה לצערנו, קיים דבר כזה, אבל זה סוג יותר נדיר. יש כאלה אנשים, רואים אותם כשהם מבוגרים, אבל כמו שהגמרא אומרת, בוצין בוצין מקצפה ידיע, מה שנמצא בגיל הבגרות מתחיל כבר בגיל הינקות. יש כאלה אנשים שהם עזי פנים באופיים, פשוט אנשים באופיים חוצפנים ועזי פנים, ולא עושים חשבון לאף אחד, שיש להם מה להגיד הם יגידו את זה, כשהם יכולים להיות בציבור גדול ולא משנה להם, יעירו בלי לחשוב פעמיים אם הבן אדם נעלב או לא נעלב. יש אנשים שאם זה האופי שלהם, אז יש להם אופי לא קל, והקדוש ברוך הוא נתן להם אתגר בחיים לא פשוט, והאלה, האופי הזה גם מקטנות הם כאלה, הם פשוט חוצפנים על כל צד ושאל. זה לא הדבר שקיים בדרך כלל, זה מצב נדיר. אחר כך נראה איך להתמודד עם, גם עם דבר כזה בכללות, אבל קודם כל נגדיר את האפשרויות. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כבר יותר קלה, יש שאנחנו מוצאים אפשרות של ביטויי חוצפה וחוסר דרך ארץ או התמרדות להוראות, כשיש מצב של ניצול של חולשה קיימת. מה זאת אומרת ניצול של חולשה קיימת? ניתן דוגמה מבית וניתן דוגמה מכיתה. בכיתה זה יכול להיות כשהגיע מחליף, מורה מחליף, והתלמידים רואים שהוא כזה, מנסים לבדוק אותו, לראות מי הוא, חזק, הוא חלש, מה בדיוק, הוא נראה להם קצת כזה דמות, אז מנצלים את העניין, חושבים שזה מצב של חולשה, מנצלים את החולשה ומתחילים לראות איך תהיה התגובה וכן הלאה. יכול להיות גם בבית מצב כזה, יכול להיות מצב שההורים לחוצים, יכול להיות אמא אחרי לידה, יכול להיות אבא אחרי תרדה בפרנסה, יכול להיות כל מיני דברים, והילדים שמים לב שכרגע יש איזו התרופפות מסוימת במצב, אז יש ניצול של המצב וחוגגים על העניין. שוב, זה עוד סוג של חוצפה, אבל שוב, זה לא חוצפה שעליה נדבר עוד מעט, שהיא היותר בעייתית, שאיתה צריך לדעת איך להתמודד. שני דברים הללו, אנחנו יודעים את הסיבה. יודעים את הסיבה, יהיה לנו יותר קל למקד את ההתייחסות. העיקר מה שאנחנו מדבר היום יותר ברחבה זה לסוג השלישי. סוג השלישי זה מוצאים מצב של ילדים שמתמרדים, אומרים להם משהו, הם יכולים להגיד בפנים לא רוצה. אומרים להם לעשות עניין מסוים, יכולים פשוט לדבר בצורה ממש מעליבה ופוגעת וכן הלאה. השאלה מה עושים במקרה כזה. אז פה קודם כל לשלושת הסוגים יש כמה כללי ברזל שצריך לדעת אותם, ואם חס ושלום נופלים באחד מהכללים הללו, אז אנחנו כבר הפסדנו במערכה. כלל הראשון, שאף פעם אסור למבוגר, להורה, לאבא, לאמא, למורה, לא משנה מי, אסור לאבד עשתונות ולחשוב, וואו, נפגעתי כל כך, וכל ההורות שלי עומדת כרגע בסימן שאלה, והילד הקטן הזה הצליח לנפץ לי את כל המעמד, ועוד רגע אני הולכת להפסיד את כל המעמד, ובמיוחד שאם יש עוד ילדים בבית או עוד אחרים שראו, אם ההורה נכנס לתחושה כזו, זה ממש סכנה. מדוע? כי הוא כרגע רואה את עצמו, הוא בצד אחד של המתרס, הילד בצד שני של המתרס, ועכשיו יש כאן איזו מלחמה צמויה ביניהם, מי יהיה יותר גדול. ואם חס ושלום מגיעים למצב כזה, יוצא שמי בעצם שולט במצב? הילד, הוא מוביל, הוא קובע את התנאים, ואנחנו נגררים אחרי התגובות שלו. ואם עובדים בצורה של לחץ, ואם נפגענו, אם שייך כזה מצב שנפגענו מהילד, יש כזה דבר, אנחנו נגיב לא נכון, נגיב מתוך מתח, מתוך לחץ, והתגובות יהיו הרסניות, והתוצאות יהיו עוד יותר, וזה יהיה מעגל קסמים שלא ייגמר, וההורה יעמוד בבוסטו מול הילד בחוסר ועיבוד השתונות. אני מקצין בעניין, אבל זה יכול להגיע למצב כזה, ואז מעמדו עוד יותר נחלש, ומי יודע לאן הכדור שלג הזה יכול להתגלגל. אז דבר ראשון, אף פעם אסור לאבד השתונות. זאת אומרת, תמיד אנחנו ההורים והוא הילד, אנחנו מובילים והוא המובל. הוא עשה כרגע מעשה מאוד מזעזע אותנו, בסדר, נחשוב איך אנחנו מגיבים, אבל לא לאבד השתונות. זה כלל ראשון. דבר שני, צריך לדעת לנתח האם באמת מה שקרה זה חוצפה. מה פירוש? לפעמים אומרים לילד, בוא תעשה כך וכך, אני קורא לך כרגע וכן הלאה. והילד אומר, לא, או לא רוצה, או לא יכול, או לא מגיב וכן הלאה. אנחנו מיד מפרשים, איזה חוצפן זה הילד הזה. אבל אם נסתכל ונראה שכרגע הוא עסוק באיזה עניין מסוים, באיזה משחק, לא משנה במה, אז הוא לא מתכוון למרוד, זה לא התמרדות, זה לא חוצפה, אלא כרגע הוא קשה לו לוותר על התאווה שלו מול ההוראה שהוא קיבל. אז מה הבעיה כאן? כאן זה נוגע לנושא שאמרתי שעוד לא דיברנו. כאן זה נוגע איך נעמיד משמעת בבית. איך נחנך את הילד למשמעת שהוא צריך לוותר על ענייניו כשיש כללים בבית. זה נושא אחר, נדבר על זה בעזרת השם. אבל זה לא חוצפה, לא צריך לזהות אותו כחוצפה ואז נוציא את כל הנשק והארטילריה. מה זאת אומרת איזה חוצפה? זה לא חוצפה, זה סך הכל הוא כל אחד מאיתנו כלפי הקדוש ברוך הוא ותורה ומצוות, יש לנו מצבים דומים, יש לנו תאוות כאלו ואחרים. אנחנו יודעים שכרגע הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לעשות משהו מסוים, וקשה לנו להתגבר על התאוות שלנו, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, רק רגע, עוד מעט, מחר, לא היום. אנחנו לא מתקרבים להתחצף, אנחנו לא מתמרדים, אנחנו לא נקראים חלילה מורדים ופושעי ישראל. אנחנו פשוט לא התגברנו כרגע על התאווה שלנו. נו, אז נחס ושלום, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו ציון חוצפנים ומורדים. אנחנו לא היינו רוצים לקבל כזה תואר. אותו דבר מול הילדים, לא כל ביטוי של חוסר, זה לא, אין משמעת, אין קבלתון, נכון? אבל זה לא חוצפה. זה עוד כלל, לא כל תגובה שנראית כחוצפה, ניתן לה את התואר חוצפה. זה עוד נקודה שצריך לזכור. והנקודה השלישית שאנחנו אומרים אותה כל הזמן, אם נפעל בצורה חפוזה, זה יותר גרוע מלא להגיב. עדיף אל תגיב, מאשר תגיב לא נכון. להגיב לא נכון, אנחנו נעשה צעד מקלקל, לא נגיב בכלל, יכול להיות שלא קלקלנו כל כך הרבה. זה שלושה דברים שצריך לזכור, לכן אם לא יודעים מה לעשות, לא עושים. ואיך כן מגיבים, מה עושים. עכשיו ניגש, כמו שאומרים, להוריד את זה לשטח. אם חס ושלום יש לנו עסק עם ילד שהוא אז פנים בטבעו, אני מקווה שאין כאלה בעיות ועליהם אנחנו מדברים, אבל בכלל, אם קיים דבר כזה, אז עם ילד כזה שיודעים שזה האופי שלו, זה הטבע שלו, במיוחד שהוא גדל, רואים שיש כאן איזה בעיה, צריך לצמצם נזקים, למזער את ההזדמנויות, לתת לו את האפשרות לבטא את האופי שלו. פשוט אין מה לעשות, אנחנו נהיה חכמים, ולא ניכנס לפינות הללו. כי אנחנו כרגע לא יכולים לשנות את האופי שלו, הוא יגדל, אז בעזרת השם הוא ילמד הרבה חסידות, והוא יעבוד על עצמו, אז הוא יראה איך לנצל את האופי שלו, להיות אז פנים לגיהינום, כמו שיש את האמרה החסידית, שכתוב הרי בפרקי אבות, שאז פנים לגיהינום ובושת פנים לגן עדן. אז הפשט של הדברים, שמי שיש לו אז פנים, סופו להגיע לגיהינום, ומי שיש לו בושת פנים, אז הוא יגיע לגן עדן. יש אמרה חסידית שאומרת לו, מדובר על כאלה שצריכים ללכת לשליחות ולפעול עם יהודים בעולם. יש מקומות שהם כמו גיהינום. אם ישלח אדם שהוא ביישן לשם, הוא לא יכול לפעול שם שום דבר. לשם ישלחו את האזי פנים, והם יצליחו להתמודד בגיהינום. ואת הבושת פנים נשלח לגן עדן, לשם הם יצליחו לפעול. אז בעזרת השם האדם הזה יגדל, אז הוא ידע לנצל את האופי שלו, להיות שליח טוב במקום כזה בעולם, ששם צריך אזי פנים כדי להתמודד עם המצב. כרגע בקטנות אנחנו פשוט לא נגיע לפינות, לא נשתדל כמה שאפשר לא להתעכל בהם. שוב, לא צריך להעריך בזה, כי לא על הבעיה הזו אנחנו מדברים, ונקווה שלא יהיה בעיה כזו. על הסוג השני שדיברנו, שזה אותו ילד שמנצל חולשה, אז ניצול החולשה, כמו שאמרנו, אם זה מורה מחליף, או אם בבית נמצאים באיזה מצב לחץ כרגע במציבה כזו או אחרת ורואים שהילד מנצל את החולשה, אז בעצם אם כך, במי צריך לטפל? לא בילד, צריך לטפל במי שגרם למצב של החולשה. אז אם זה מורה לא מתאים לכיתה המסוימת, אז המנהל יצטרך להחליף את המורה המחליף הזה אם הוא לא מתאים. בבית אי אפשר להחליף את ההורים, אז ההורים יחליפו את עצמם, יתגברו על עצמם ויתפלו בעצמם ולא יתפלו בילד, כי לא הילד הוא הבעיה בכלל. הבעיה היא המצב, בואו נשנה את המצב, נחזיר את המשמעת המסודרת לבית, נדבר על זה בעזרת השם, נקדיש לזה שיעור שלם איך עושים משמעת נכונה, נחזיר את המשמעת לבית ובעזרת השם לא תהיה יותר התמרדות וחוצפה, הכל יהיה בסדר. ועיקר אנחנו עכשיו נראה מה עושים עם המצב השלישי. המצב השלישי זה, הילד הוא לא אז פנים בטבעו. ילד טוב בעיקרון, יש לו נפש טובה. והבשב בבית הוא בסדר, אין כאן כרגע איזה משבר כזה או אחר. בכל זאת רואים אצל הילד התמרדות וחוצפה, וכמו שאמרנו, לא בגלל שהוא עסוק באיזה עניין, כי שוב, אם הוא עסוק באיזה עניין זה לא התמרדות, זה פשוט הוא מונח באיזה תאווה מסוימת. רואים, ויש כזה מצב, חוזר עוד הפעם, אומרים לילד לא וכן, ומה עושים. אז פה חשוב לדעת, קודם כל, מבחינת הגילאים. אם הילד הוא עד גיל 8, 7, 8, 8.5, 9 מקסימום, ויש כזה דבר, אז זה בעיה נקודתית, צריך נקודתית לטפל בזה, לפעמים צריך לתת לו איזה גערה, להסתכל עליו בעין או בדרך טובה, זה בעיה נקודתית. זה עדיין לא אומר שיש כאן איזה נורה אדומה, שאנחנו נוסעים ברכב ורואים נורה אדומה נדלקת ואין דלק, או יש בעיה אחרת וצריך לעצור את האוטו ואסור להמשיך, זה עדיין לא אומר שיש כאן איזה נורה אדומה ואיזה בעיה חריפה. זה יכול להיות, נקרא לזה מעשה קונדסט כזה או אחר, שאנחנו נעמיד אותו במקום ולהחזיר אותו למסלול. אבל אם זה כבר ילד מגיע לגיל 9, 10, 11, לחד כמה וכמה יותר, והוא מגיב בצורה מתמרדת להורה, למורה, מתחצף, זה כבר נורה אדומה גדולה שצריך לדעת. שוב, הילד לא אשם, הילד זועק הצילו. הילד זועק ואומר, משהו גרם לי לאבד את האמון במחנך הזה, או אפילו בהורה. משהו גרם לו להסתכל עליו כמישהו שהוא לא יכול לקבל את המרות שלו. מה יכול להיות הדבר שגרם? אז יש כמה סיבות, ציינתי כמה סיבות שיכול להיות, ואם נעלה על הסיבה, אז אנחנו נוכל לתקן את הבעיה. דבר אחד יכול להיות ילד, אולי נבדוק, אולי הילד הזה מקבל מדי הרבה גערות, מדי הרבה הערות, כל הזמן, כל הזמן הערנו לו וגערנו בו, ועוד הפעם, וכל פעם הוא התורן בבית, כמו שאומרים, הכבשה השחורה, שכל הזמן, בכל הזדמנות, לחצנו עליו. כמו שיש ביטוי מעניין, הגמרא במסכת סוכה מדברת כמשל על משהו, אבל המשל עצמו זה מציאות. הוא אומר, משל לסופר שבא לבית הספר ורצועה בידו. אומרת הגמרא, מי דואג? מי שרגיל ללקוט בכל יום ויום, הוא דואג. זאת אומרת, הגמרא כבר מציעה מצב שיש איזה אחד כזה שהוא רגיל ללקוט יום יום. מה שלא יהיה בכיתה, יש איזה אחד שהמורה יודע הוא, למה הוא? כי הוא, או בגלל שההורים שלו לא יעשו בלגן והם לא יעשו כלום, או בגלל שהוא הילד הזה שנראה הכי נוח והכי קל. חס ושלום אם יש בבית ילד שכל הזמן מקבל, ובמשך חודשים, שנים שהשם ישמור, אבל כל הזמן הוא מקבל, אז הוא בתוך תוכו בנה כזה תחושה, ההורי הזה, אני לא מאמין בו, לא סומך עליו, לא מקבל אותו בכלל. עד שהוא מגיע למצב שהוא פשוט מתפוצץ, אז הוא מגיב בחוצפה. אז הוא לא אשם, אנחנו אשמים, או המחנך אשם, שלאורך זמן הוא שבר לו את את המציאות של עצמו. זה נקודה אחת שיכולה להיות. יכול להיות שהילד מקנה, הוא מקנה באחיו, הוא מקנה בצורה כזו שהוא כל הזמן, הוא בטוח שהוא מפלים אותו לרעה, והוא לא מקבל כל הזמן. יש כאלה ילדים שכל הזמן הם בטוחים שכל הזמן הם נמצאים בעמדה נחותה, אז צריך כל הזמן להראות להם, להסביר להם, להוכיח להם בצורה כזו או אחרת. אבל אם הילד חי בתחושה דמיונית, אפילו על אחת כמה וכמה אם זה נכון, שיש פה איזה קינה מסוימת והוא מופלה לרעה, או ובאופן אחר חסר לו, לא נותנים לו מספיק אהבה, הוא לא מקבל מספיק כמו שהוא מקבל, והוא הולך עם חסר, עם חסר, עם חסר, עם חסר, עד שזה מתפוצץ. הוא אומר, אז מה יש לי לעשות חשבון? או אני אקח את הדוגמה הקודמת, ילד שכל הזמן מהירים לו, אז הוא אומר, מה אני יכול להפסיד? אני מדבר בחוצפה, מה אני יכול להפסיד? עוד הפעם יצעקו עליי, בין כוח הצועקים עליי, בין כוח המהירים, אז מה יכול כבר להיות? אחד כזה, הוא אומר, הוא לא יכול להפסיד שום דבר. אז הוא צועק ואומר, אני כבר גמרנו, איבדתי את האמון. חס ושלום, זה ילד שחושב שדורשים ממנו דרישות מוגזמות מדי. תקשיב ממנו בקשות לעשות ככה, לעשות ככה, והוא מרגיש שזה מוגזם, זה לא שייך, זה לא, לא, לא. שוב, הכל אותו נקודה, הוא מרגיש שלא נותנים לו מקום, אז הוא מתפוצץ, אז הוא יכול להתפוצץ. ושוב צריך לזכור, נקודה, אם זה, כל מה שאמרנו כרגע, אם זה קורה חד פעמי, אף אחד מאיתנו לא מלך. אם פה ושם חד פעמי עשינו איזה שטות, על זה לא יקרה שום דבר. אני מדבר על דברים שאנחנו חס ושלום עושים בצורה שיטתית. דבר שעושים בצורה שיטתית היא בעצם גורמת את ההרס. משהו חד פעמי הוא לא הדבר שישבור את העניין. עוד שתי אפשרויות שיכול להיות. אפשרות אחת שיכול להיות ילד שיש לו בעיות חברתיות. יש לו בעיות חברתיות בחברה, והוא מרגיש מאוד דחוי בחברה. אז אין לו איפה לבטא את המציאות שלו. והוא מחפש מקום לבטא את המציאות שלו. אז אם ההורים יש להם שכל והם נותנים לו מקום לילד הזה ויוזמים לתת לו תוקף וכוח, אז ברוך השם, אז המציאות שלו חזקה. אבל אם בחברה הוא דחוי ובבית הוא לא מקבל את הביטוי הנכון, אז איפה הוא יבטא את עצמו? איפה הוא יבטא את המציאות שלו? אז על ידי זה שהוא מתמרד או מתחשף, אז פה לפחות הוא חזק. פה לפחות יש לו איזה מציאות, יש לו איזה, האגו שלו בא לידי ביטוי. אז צריך לדעת, אם הילד מתבטא ככה, זה רמזור אדום. בואו נראה, אולי אנחנו לא יודעים מה הוא סובל, מה הוא הולך עם תחושה שכאן זה יצא. האפשרות האחרונה, שעליה גם צריך לתת הדעת, שהיא לא תהיה, אבל צריך לדעת שיש כזה מצב, אם יש בעיה של שלום בית לקוי בין ההורים, אז אם הילד שומע ביטוי שהאבא אומר לאמא, או האמא אומרת לאבא, והביטוי הוא ביטוי מעליב, או ביטוי לא מכובד וכן הלאה, והילד שומע את זה, אז בתוך תוכו חושב, נו, הרי האבא, הוא, גם האמא אומרת שהוא כזה וכזה, או הפוך, או גם האבא אומר שהאמא כך וכך, נו, אז מה הבעיה? אז גם אני יכול להגיד עליה, או, כך, או אליו כך וכך. יש לו איזה גיבוי מאוד חזק לעניין. אותו דבר יכול להיות, גם להגיד שהשלום בית הוא ברוך השם מצוין, אבל ההורים מדברים על המורה בכיתה בצורה מזלזלת. הילד בא הביתה וסיפר, היום היה המורה הזה וזה, המורה הזה וזה, מעקמים את האף, אומרים איזה משפט. הילד הזה קיבל גב לבוא לכיתה, להתחצף למורה, למה לא? אם אבא ואמא או סבא או לא משנה מי, דמות סמכותית, אמרה שהמורה הזה הוא לא לעניין, אז זה נותן לו גב להתחצף. אז גם פה צריך המורה או ההורה, לא משנה, הכל אותו נקודה, לדעת שוב הנקודה המסכמת של מה שאמרנו. הסוג הילד המתחצף, המתמרד, והוא לא מהסוג הראשון שהוא באופיו כזה, הוא לא מהסוג השני שהוא ניצל מצב, אלא רואים שפתאום הילד מדבר בצורה חוצפנית, אז אם הוא ילד קטן, כמו שאמרנו קודם, אז זה בעיה נקודתית, לא צריך לעשות, לא צריך לחשוב שהעולם נפל. אבל אם כבר ילד מגיל 9 והלאה, והוא לא מתבייש, הוא מעיז להתמרד או להתחצף מול אחד ההורים בצורה בוטה, זה פשוט נורה אדומה שצריך לעצור, ולבדוק את אחת האפשרויות שאמרנו, וחייבים לטפל בזה, ומה בעצם צריכה להיות התגובה בכל אופן. הנה, קרה כרגע משהו, מה ההורי עושה? נחזור לכללים שאמרנו. קודם כל צריך להישאר להיות אדישים. לא להיכנס לתוך אמוציות ופגיעות. אם נפגענו, כמו שאמרנו קודם, אנחנו נכנסנו למעגל קסמים לא טוב. קודם כל, להישאר אדישים וחזקים, ולהראות אנחנו שולטים במצב, לא קרה שום דבר, לא איבדנו את השליטה. אחר כך, בחוצפה הנקודתית צריך להגיב בצורה חמורה, חוצפה זה דבר שאסור שיהיה, אבל מתוך שיקול, אחרי שנרגענו, והעיקר העיקרים, אם אנחנו רק ניתן לו איזה עונש על החוצפה, ולא טיפלנו בסיבה שגרמה לזה, אבל מה יהיה הדבר דומה? אדם שנוסע ברכב, יש לו נורה אדומה, אז הוא מנפץ את הנורה. הנורה אדומה מפריעה לו כל הזמן, אז הוא מנפץ את הנורה. הנורה אומרת שאין לך דלק במנוע, אז מה עזרת שניפצת את הנורה? עוד מהטיסה, לא, הרכב יעצור. צריך לדעת שהנורה אדומה, בעיקר לטפל בבעיה, לקח את הילד לשיחה צורה נינוחה, ולהבין מה שורש הדברים, מה מציק לו, איפה המציאות שלו נפגמה ונפגעה, וכשנטפל בזה בצורה נכונה, אנחנו נמנע את ההידרדרות של המצב הלאה שלא תהיה. זה התייחסות לנושא הזה של חוצפה, וזה קשור לפרשת השבוע שבאנו ממנה, שדיברנו על מחות ימחת זכר המלאק, שזה היה בפרשת השבוע האחרון, וחסידות מבואר שהמלאק עניינו חוצפה. המלאק בא בחוצפה נגד עם ישראל. המלאק הוא מהסוג הראשון של אז פנים, חוצפן, שאיתו אי אפשר להתמודד בצורה, לחנך אותו. הוא חוצפן במהות. מעניין שפעם אחת, מקום אחד בתניה, פעם אחת ויחידה שמוזכר בתניה את המילה חוצפה. איפה זה מוזכר בתניה? הוא בא לדבר על הכוח של הסיטרא אחרא. הוא מביא דוגמה, הוא אומר ככה. זה נמצא בפרק חפטט בתניה. סוף פרק חפטט. הוא אומר שם שהמרגלים לא רצו להיכנס לארץ. אז איך משה רבינו הגיב להם? אז כתוב בפסוק שמשה רבינו כעס עליהם, והוא פשוט צעק עליהם. צעק עליהם בצורה מאוד חזקה, ומיד אחר כך הכל נרגע. איך זה נרגע? מה קרה? אם הם לא רצו להיכנס לארץ, הוא שואל בתניה, אם הם לא רצו להיכנס לארץ כי הם טוענים שהם פוחדים והמלאכים שם חזקים וכו', אז מה הצעקות של משה רבינו עזרו? הרי הוא לא הוכיח להם הגיונית שהם לא צודקים, אז הטענה שלהם לכאורה הייתה עדיין בתוקף. אלא מה עונה אדמו"ר הזקן? שהאמת שזה לא הם. הלשון הוא כך, רק שהסיטרא אחרא מלובשת בגופן, היא הגביה עצמה על אור קדושת נפשם האלוקית, זאת אומרת הסיטרא אחרא, כוח הרע, היצר הרע שנמצא בגופה מתגבר על הנפש האלוקית, בגסות רוחה וגבותה, בחוצפה, בלי טעם ודעת. זה סך הכל ביטוי של חוצפה של היצר הרע. איך מתמודדים עם זה? הוא אומר, ולכן מיד שקצף השם עליהם, ועירים בכל רעש ורוגל, עד מתי לידע הרעה הזאת, אז הכל נגמר. זאת אומרת, אם זה חוצפה בלי שום סיבה אמיתית מאחורה, אז באמת צריך למגר את זה ולגמור עם העניין. אבל אם זאת חוצפה שיש מאחוריה, כמו שאמרנו קודם, סיבות, אז אם נשבור ונמגר את הסיבה, נמגר את החוצפה ולא נטפל בסיבה, לא עשינו שום דבר. לכן צריך לטפל בעניין הזה של הסיבה. אחרי שנקרא, נעבור ללמוד מבפנים, אז לסיים בעניין הזה גם בדבר חיובי, שחוצפה יכולה להיות גם בצורה חיובית. כרגע נתנו לחוצפה רק את הדמות השלילית, יכול גם להיות חוצפה איך יכול להיות חוצפה חיובית? אז מעניין שהרב מרדכי אליהו, עליו השלום, שהיה אצל הרבי ביחידות, אז הרבי דיבר איתו והרבי אומר לו ככה. הרבי מבקש ממנו שיוציא פסק דין שמשיח צריך לבוא. אז הרב אליהו אומר לרבי, אנחנו מצטרפים לכבוד הרב. אז אחר כך הרבי הגיב ואמר לו ככה, אחד הסימנים של עקבות משיחה, אחד הסימנים של הזמן האחרון לפני ביאת משיח, הוא חוצפה איזגה. כתוב שהחוצפה תתגבר בעולם. אומר הרבי, ובכן יש להשתמש בחוצפה לצד הטוב, לבקש ולדרוש מהקדוש ברוך הוא עד לחוצפה ותביעה הכי גדולה שמשיח צדקנו יבוא בפועל ממש. ובוודאי יהיה הקדוש ברוך הוא שבע רצון מדרישה ותביעה זו, ויביא את משיח צדקנו בפועל ממש. זאת אומרת, הרבי מדבר, כמו שאמרנו קודם, אז פנים יכול להשתמש עם התכונה הזו בצד חיובי, אפשר וצריך להשתמש ולהגיד לקדוש ברוך הוא בצורה הכי חזקה, אנחנו כבר לא רוצים יותר את הגלות הזו, ועד, כמו שהרבי אומר, בחוצפה, כלפי שמיה, והקדוש ברוך הוא נהנה מחוצפה כזו. אז זה נסיים בחוצפה חיובית בדרך הטוב. עכשיו, בזמן שנשאר, נקרא קצת מפרק זין בכללי החינוך והדרכה, וניתן תזכורת קטנה על מה אנחנו מדברים פה ואיפה אנחנו נמצאים. כללי החינוך והדרכה, כמו שאמרנו בתחילה, זה בנוי במספר כללים חשובים שחייבים לדעת את הכללים הללו כדי להצליח בחינוך. אנחנו כרגע הגענו לתנאי השלישי. התנאי השלישי הוא תנאי ארוך, הוא מתפרס על פני כמה וכמה פרקים, הוא התחיל בפרק ו' והוא מסתיים בפרק י"ב. כל הפרקים הללו מדברים בהרחבה על התנאי השלישי. מה ההגדרה של התנאי השלישי? במשפט אחד, לפני שמתחילים להתעסק בחינוך של הילד, ולא משנה באיזה גיל, צריך לעשות אבחון לילד. אבחון, זאת אומרת לדעת, זה היה הפרק הקודם שדיברנו בשבוע שעבר, בשיעור הקודם, אבחון לילד זה נקרא לדעת ולהכיר את המהות שלו, את המצב שלו, לא לדרוש ממנו דברים שלא שייכים, ומצד שני גם הפוך, לא לוותר על דברים שהם מוכרחים. כשנעשה את זה בצורה נכונה, אז נצליח. זה היה הבסיס בפרק ו'. נתחיל פרק ז', כמה שנספיק, נקרא מבפנים. אומר הרבי הקודם כך, עניין החינוך והדרכה אינו מיוחד דווקא לקטנים. עכשיו כשמדברים על חינוך, זה לא רק לילדים קטנים, כי הוא כללי, מבלי הבדל שנים. חינוך זה גם בגיל 30, בגיל 50, חינוך זה דבר לתמיד. זאת אומרת, גם כשאנחנו נמצאים בקהילה ומבקשים ממישהו משהו, אז צריך מראש לעשות תבחון. מה, אני הולך לבקש ממנו מה? זה שייך. כמו שאני רוצה שמישהו ידבר בבית כנסת. אז אני אגש לבן אדם שלא מסוגל לפתוח את הפה, ואני אגיד לו, בכל רם, אנחנו מזמינים את פלוני ובלוני לעלות ולהגיד דבר תורה. עשיתי לו בושה ברבים, וזה לא לעניין, כי אני לא עשיתי מראש אבחון האם בכלל הוא שייך לדבר. אז בכל גיל צריך לדעת איך להתייחס לשני. ורק זה שמשתנה הוא מתחלף לפי השנים, מה כן משתנה עם החינוך שלנו, עם ילד קטן, או שמדברים על התייחסות לאדם גדול, הכוונה שהחינוך וההדרכה משתנה בין קטנים לגדולים רק במציאות דחינוך והדרכה. השינוי הוא רק במה בדיוק אני דורש, על מה אני מדריך, למה אני רוצה להגיע, מה היעדים של העניין. אבל במהות עניין החינוך והדרכה, במהות של העניין, זאת אומרת, איך לגשת, מה לדרוש, איך לבדוק, איך לבחון, על מה להסתכל, הנה הבדל כלל אם הוא בשביל קטנים או בשביל גדולים. קודם כל לדעת שהחינוך לא משנה איזה גיל הילד שלנו. כל גיל, הכלל הזה הוא מאוד חשוב. המחנך והמדריך צריך למדוד את מהותו של המחונך והמודרך. למדוד את המהות שלו. מה פירוש לבדוק את המהות שלו? וכוונת מדידה זו היינו לדעת את כישרונותיו ומעלותיו הטבעיים. לדעת את הכישרונות שלו. למה הוא מוכשר? מה המידות שלו? מה האופי שלו? איזה סוג ילד יש לנו? יש לנו ילד עם אופי חם, הוא רגזן, הוא רגוע, ואם הוא ילד רגזן בטבעו, אז אנחנו מראש לא נתפעל מכל תגובה חמה שלו, כי אנחנו יודעים שזה האופי שלו. אנחנו נדע איך לנווט את העניינים לכיוון נכון. ואם הפוך, כל דבר צריך פשוט להכיר את זה ולדעת. וכן לשקול בפלס את חסרונותיו ודרכי הנהגתו. את החסרונות שלו צריך לשקול בפלס. פלס זאת אומרת לא להגזים. לפעמים אנחנו נוטים, רואים איזה בעיה אצל הילד, אנחנו נוטים להגיד וואו הילד שלנו, אנחנו נכנסים לאיזה ייאוש כזה, אנחנו נראה לנו שאיבדנו איתו, איבדנו אותו לגמרי, כל מיני ביטויים איומים שאדם נותן לעצמו, או ההורים מדברים בינם לבין עצמם. זה נקרא שהם לא שקלו בפלס את החסרונות. לשקול בפלס זה נקרא פשוט לקחת כמו בפלס ולראות ממש על המילימטר, שרוצים לראות עם הקיר ישר, אז שמים את הפלס. ככה צריך לשקול את החסרונות של הילד בפלס, לדעת האם זה חיסרון גדול, אולי זה כלום, אולי זה משהו קטן, לא להגזים. אשר רק אז יכול לסדר אופן החינוך בכלל, ובפרט אם נדרש לתקן איזה חיסרון פרטי, להיות כי הכל תלוי לפי המהות. זאת אומרת, גם אם אנחנו רוצים לתת הדרכה כללית וגם ספציפית לטפל באיזה נקודה מסוימת, צריך לדעת איך לעשות את זה. ניקח, נגיד דוגמה, ילד שלא הולך לישון בזמן בלילה. כמה שמדברים איתו, הוא לא הולך לישון בזמן. יהיו ילדים שהדרישה שלנו מהם בעניין הזה תהיה שונה מילדים אחרים. תלוי, אולי הוא ישן ביום בגן, אולי הוא ישן בצהריים, הוא נרדם היום באיזשהו מקום, הוא פשוט לא עייף. אולי הוא פוחד מהחדר, מהחושך, אולי כל מיני דמיונות. צריך לבדוק מה המצב, מה גורם לו לדבר, ולכל ילד ולכל גיל זה צריך להיות באופן אחר. לכן צריך להגיב אחרי שעשינו הבחון נכון מה המצב בעניין הזה. ושימו לב לכל אורך הדרך, הכלל הוא מה שצריך להכניס לראש כל הזמן, הילד הוא עולם שלם בפני עצמו, יש לו יחס של מציאות של בן אדם, צריך לתת לו את הכבוד של המציאות שלו. הוא בעזרת השם אמור להיות הסבא של הנכדים שלו, שאנחנו כרגע מגדלים את הנינים והבני נינים שלנו על ידי שאנחנו מחנכים אותו נכון. וככה צריך, זה כמו שמחזיקים יהלום ביד. וכשאדם מתעסק עם יהלום, שמעתי פעם ממישהו שמתעסק עם זה ומעמידים אותו בשביל נקרא המכשיר הזה ללטש אותו בדיוק, אז שמה הדינות של העבודה היא כל כך גדולה, כי אם אסמנו את היעלום מילימטר אחד, לחצנו יותר מדי, אז לא רק הפסדנו את המילימטר הזה, אנחנו כבר צריכים בשביל הסימטריה של היעלום ללטש את כל הצדדים בחדש, ואז הקטנו אותו, צמצמנו אותו, כבר יהיה יעלום יותר קטן. אותו דבר עם הנפש של הילד שלנו, זה יעלום שאם אנחנו עושים ליטוש מדי חזק, לא נכון, לא מדדנו את העניין, אז אנחנו עלולים להפסיד בעוד כמה פינות. לכן העניין הזה של ההבחון של המצב הוא מאוד מאוד חשוב. יש לך דבר, הוא ממשיך ואומר, אשר אם איש זה עושה זאת, לעוול יחשב לו, הוא מגנה עצמו ואחרים, מה שאין כן אם אחר הוא עושה דבר זה עצמו, אין שהוא נמוך מהראשון במעלותיו וכישרונותיו, ואין שהוא מהות אחר בכלל. זאת אומרת ככה, יש את אותו מעשה, אדם אחד שיעשה את המעשה הזה, נגיד אוי ואבוי איזה חיסרון זה, אותו מעשה הזה עצמו, מישהו אחר, זה בסדר גמור. אז כמובן לא מדובר בתרייג מצוות. תרייג מצוות זה משהו שהוא כללי, אם מישהו מחלל שבת או זה חילול שבת, מה זה משנה מי הוא? אם הוא לא הניח תפילין, אז כולם אותו דבר. אבל כשמדובר בהנהגה שהיא הנהגה של מידות טובות ומידות נכונות, צריך לדעת, כמו לקחת דוגמה, דיבור בסלנג רחובי ממש לא מתאים. אז אם אדם פשוט ברחוב ככה מדבר, אנחנו בסדר, ממשיכים הלאה, מנהלים את השיחה, לא מרימים גבה ואומרים, וואו, איך אתה מדבר. אבל אם נתאר לעצמנו שרב העיר פתאום עמד ברחוב ופתאום הוא זרק איזה משפט כזה, אנחנו פתאום קיבלנו שוק, רגע, מה קרה? תלוי, מי מדבר? אותו דבר, צריך לדעת, ניקח את הדוגמה שהוא אומר ככה. אדם על דרך משל, אדם הגדול, המפורסם במעלותיו, אם לא ישמור מלדבר שיחה בתהילה וכדומה, לחילול השם יחשב. יעמוד הרב הגדול, אדם גדול, ופטפט ברחוב שטויות עם מישהו, חילול השם, אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. ולא כן, איש פשוט, אין שום בעיה. אותו דבר עם הילדים. לא לכל ילד נעשה אותו דבר כמו שעושים לילד השני. כל אחד לפי עניינו, לפי מהותו, לפי מצבו, כמו שהוא יפרט יותר בפרקים הבאים. כמו שמצינו בגמרא בכמה מקומות, אדם חשוב, שייני, הגמרא אומרת על הרבה דברים, אדם חשוב, יש לו כללים אחרים. דוגמה נוספת. וכן, אם האיש ייתן נפשו ודעתו על ענייני הקישוט בבגדים נעים ויפים, ולסלסל בשערו וכדומה, לעוול גדול יחשב. והאישה, תחשיטו לה. גם דוגמה, כמו שכתוב על יוסף הצדיק, זה כתוב שהתחיל מסלסל בשערו, אמר הקדוש ברוך הוא, אביך יושב ומתאבל ואתה מסלסל בשערך, מיד אז גירה בו את הדוב, כמו שרשי אומר. זאת אומרת, אצל גבר, אותו פעולה, שאנחנו נראה ילד מתחיל לחזור מהתלמוד תורה, מהלימודים, ורואים עליו שהוא מדי הרבה שם לב להופעה החיצונית שלו, איך ייראה כל פרט, אנחנו צריך להיות בשבילנו נורה אדומה, משהו הראש שלו מונח במקומות לא טובים, הוא קצת ראה דברים מסוימים וכן הלאה. ואם הילדה תחזור, והיא לא תעשה את זה, אנחנו נגיד מה קרה לה שהיא לא עושה את זה. עד הרבה, היא צריכה לעשות את זה. זאת אומרת, כל אחד צריך לדעת להסתכל לפי המהות שלו, מה נדרש ממנה, מה לא נדרש ממנה. עוד קטע אחד, המדריך והמחנך, אם יעלה בדעתו להעלות את האדם הפשוט לרום המעלות של אדם גדול בעל כישרונות מופלגים ובעל מזק טוב מופלא, אם ניקח אדם פשוט ונרצה נתחיל לדקדק איתו, למה אין לך הנהגות מיוחדות שלא שייכים אליו, זה כמו שניקח בן אדם שעומד באמצע השוק ובאטליז כולו מלוכלך עם הדם של של הפרה, ונדרוש ממנו, למה אתה הולך בלי עניבה? איפה העניבה שלך? כמובן, לא שייך. אותו דבר, אם נדרוש מאיש פשוט משהו עדין ומתוקן, אנחנו קלקלנו, כי אנחנו, אותו דבר ילד, אם נדרוש מהילד, ילד, ניקח דוגמה, מבקשים שהילד ילמד בעל פה דברים. ילמד משניות, ילמד, יש כל מיני מבצעים בכיתות, בתלמוד תורה, שהילד צריך ללמוד ככה וככה. יש ילד שהוא לא שייך לזה. הוא לא שייך לזה מסיבה כזו או אחרת, הוא לא שייך לכמות הזו וכן הלאה. אבל אנחנו ההורים רוצים שיהיה לנו ילד ש... מה זאת אומרת? אנחנו רוצים שיגידו שהילד שלנו למד בעל פה את כל שישה סדרי משנה. אז בשביל הכבוד שלנו אנחנו נתחיל לדרוש מהילד שלא שייך לזה דברים מסוימים. אנחנו פשוט נהרוס אותו, כי הוא ישמע שההורים אומרים, תלמד, אתה שייך. אז הוא מאמין בעצמו שהוא שייך, הוא מתחיל לנסות, אבל הוא מאוד מהר נופל, כי הוא לא שייך, ואז הוא מתייאש, הוא נשבר, ואז הרצנו אותו וקלקלנו אותו. לכן צריך למדוד מראש מה שייך אצלו, מה לא שייך אצלו. ולא בגלל שזה מבצע כללי בכיתה, אז כל הילדים בכיתה חייבים להיות בתוך המבצע. יכול להיות שהילד הזה לא שייך למבצע הזה, יהיה שייך למשהו אחר שמתאים לרמה ולגיל. זה מה שהוא אומר, אי אפשר לדרוש מאיש פשוט דברים שמשייכים לאנשים גדולים. על ידי שיסיר הפסולת והספיגים היותר דקים אשר במידותיו, ויפול עליו שיהיו בו מעלות האדם המעולה, לקח חטיש פשוט ולדרוש ממנו שיהיה לו מעלות גדולות. הנה, לא זו בלבד שלא יפול בו שום דבר תיקון ועילוי יותר מהראוי לו, אלא עד רבה, בזה שרוצה להגביו ממהותו העצמי לרום מעלת חכם מופלג ובעל מזג במידות תרומיות, הנה הוא מקלקל אותו. אם יש דרישות גבוהות מדי, אנחנו עושים, מסיים משפט ביידיש, הרבטים הרוב שלו מפומבג, הוא אפילו יוריד אותו מהדרך הנכונה, הוא יסיט אותו מהכיוון הנכון, כי הוא דרש ממנו יותר מדי. לכן צריך, כמו שאמרנו, אבחון מקצועי, מה הילד שייך ומה הוא לא שייך. מה שהוא לא שייך, כמו שנגיד, יש ילד שכותב הרבה בשגיאות, הרבה שגיאות כתיב יש לו. אז יש גיל שהשגיאות הללו זה לא נורא, והוא עדיין לא בגיל בשביל לתקן את זה. ויש גיל שאם הוא ממשיך בזה, אז צריך לראות איך לטפל בזה. אבל אם להפוך את היוצרות, ניקח ילד קטן מדי, ועדיין הוא לא שייך לעניין הזה לא לכתוב עם שגיאות, ואנחנו נתחיל ללחוץ אותו, אתה חייב לכתוב, ומה זאת אומרת? הרסנו אותו, מה אתה דורש ממנו דבר? הוא עדיין לא שייך, תן לו כרגע דרור ברמה הזו. יעבור שנה, הוא יגדל יותר, הוא יהיה בשל יותר, ואז יהיה אפשר לדרוש ממנו דברים ששייכים לו. ככה אפשר לתת דוגמאות לרוב בכל תחום ובכל עניין. העיקר להבחן את המצב שלו ולא את הכבוד שלנו. לא, אנחנו רוצים שיהיה לנו כך וכך. נשכח מהכבוד שלנו, נראה את הילד מול העיניים, שיגידו מה שיגידו, לא מעניין אותם שום דבר. אנחנו, יש לנו ילד, רוצים שהוא יגדל בריא, שמח וטוב לב, וניתן לו את מה שהוא צריך, מה אכפת לנו, מה יגידו, מה לא יגידו. נעשה מה שצריך עם הילד עצמו. טוב, אני חושב שאפשר לעצור בנקודה הזו. שיעור הבא אנחנו נמשיך מהשניים, שלוש קטעים האחרונים של הפרק הזה. ובעזרת השם שיעזור הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו בתחילה, ריבוי לימוד יחדד לנו את המוח ונגיע בעזרת השם לכיוון הנכון. כן, שלום. שאלה, דיברנו
בדף הקודם, בעניין הקודם,
בעניין של החוצפה, אתה מדבר.
כן, אמרנו שהתגובה של הסוג השלישי, כמו שאמרנו, העיקר העניין של חוצפה, שהיא אנחנו אומרים שלמה הילד מגיב
בצוספה? בגלל
שזה משהו גרם לו
לאבד... כל מיני סיבות שגרם לו לאבד את האמון במחנך או מה.
בוא
נגיד
ככה. בסדר, מה... תן לו איזה טיפ או משהו. איך? הרי יש לו איזה חוסר אמון. מה עושים? מה...
קודם כל צריך לבדוק מה באמת הסיבה. נתנו כל מיני אפשרויות.
כן.
לא תמיד זה חוסר אמון, זה יכול להיות מסף חברתי קשה, זה יכול להיות כל מיני סיבות. אבל קודם כל לדעת מה הסיבה, שנהיה בטוחים שזה הסיבה. אם הסיבה היא באמת בחוסר אמון, אז עכשיו אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. מה אנחנו נעבוד על עצמנו? קצת, כמו שאמרנו, נהיה לא עלינו חצי עברים וחצי אלמים וחצי חרשים. לא תמיד לשמוע את החוצפה ואת ההתמרדות. לא חייבים להתייחס לכל דבר. ולא תמיד אנחנו שמנו לב, כאילו לא שמענו, כאילו לא שמנו לב. וניקח לעצמנו פסק זמן מסוים שהמטרה שלנו כרגע להחזיר לילד את האמון שהוא עבד. תלוי עכשיו כמה זמן כבר האמון עבד. תלוי אם זה, תלוי כל דבר לגופו. להזריר לו את האמון, להזריר את האמון בקירוב הדעת, ולתת לו באמת יחס אמיתי, ואהבה אמיתית, ולהקדיש לו זמן, לטייל איתו, לספר לו, בכל מיני שיטות, ושוב, להתייעץ גם נקודתית, אם יש בעיה כזו, איזה שיטות להחזיר לו את האמון. יכול להיות שאם האמון נפגע מאוד חזק, יהיה יותר קשה להחזיר את האמון. אבל חייבים, אם זו הבעיה, אז אנחנו בבעיה, לא הוא בבעיה. אנחנו הנפגעים, אבל הבעיה היא שאם זו הבעיה, אנחנו יצרנו את הבעיה. אז מה אנחנו רוצים ממנו? שהוא יטפל בעניין שאנחנו גרמנו? אז אנחנו נחזיר חזרת האמון על ידי עבודה לא פשוטה. זה לא פשוט, אבל צריך לדעת שזה מסירות נפש ופיקוח נפש. כי אם אנחנו ניכנס למעגל קסמים של מלחמה מתמדת מול הילד, אז אנחנו לא נגמור. יעברו שנים והילד יישאר בשלו, ואולי עוד 20 שנה כשהילד יגדל ויהיה לו מספיק אפשרות, אז הוא יפתח את הפה או שהוא לא יפתח את הפה ויגיד להורה שלו, אתה זוכר כך וכך, הנה עכשיו אני יכול לספר לך מה הסיבה כך וכך. ולפעמים יכול להיות שילד אחרי שנים יספר איזה פגיעה שהוא סוחב איתו לא יודע מכמה זמן, וזה גרם לו מי יודע מה. לכן אולי ניתן מה שאתה אומר טיפ כללי, לדאוג כמה שאפשר לפתיחות בבית עם הילד. פתיחות זאת אומרת לדבר עם הילד על עניינים רגשיים מפעם לפעם. להגיע למצב זה הכי בריא, שהילד יוכל לספר באופן פתוח מה כואב לו, מה מציק לו, אם מישהו פגע בו בכיתה. ליצור מצב כזה שהילד מרגיש שיש לו בר שיחה, יש מישהו שמעניין אותו מה עבר עליו והוא רוצה לשמוע אותו. אם הילד ירגיש שיש לו בר שיחה, פתרנו 50 או 80% מהבעיה, כי הוא מרגיש שיש מישהו בצד השני שמעניין אותו מה קורה. וזה דורש מאיתנו לפתוח את העיניים, את האוזניים, ולראות את הבעיה בסימפטומים הקטנים שלה. כי כמו שיש ביטוי בגמרא שאומרת שינוי וסת תחילת חולי, שינוי הרגל זה תחילת הבעיה. זאת אומרת, אם רואים אצל ילד קטן מתחיל להיות דברים כשזה בקטן, תתחיל עכשיו לראות, כי זה בקטן יהיה לך יותר קל לטפל. תחכה עד שזה יגדל ויצמח כאן מי יודע מה, זה הרבה הרבה יותר מורכב. טוב, נשאלו כאן שתי שאלות ונתייחס אליהם. שאלה אחת נשאלה לגבי הנושא גם של החוצפה, אולי יש כבר גם תשובה. השאלה היא האם החוצפה כוללת גם מצב שבו הילד כאילו לא שומע מה שאומרים לו. צריך לומר כמה פעמים עד שיעשה אפילו דברים פשוטים. זה נוגע לנושא שנדבר עליו בעזרת השם שהזכרתי קודם, איך להנחיל משמעת בבית. איך להרגיל את הילד לשמוע מה שאומרים לו, ונקדיש לזה בעזרת השם, אולי בשיעור הבא כבר, איך יוצרים מצב של משמעת בבית. אנחנו היום דיברנו על בעיות של חוצפה. כשנלמד איך ליצור משמעת בבית, אז אנחנו נגרום לכך שהילד יידע שלא צריך להגיד לו כל דבר 10 פעמים, אלא הוא שומע בפעם הראשונה. כן, ודאי. שאלה הבאה, זה נוגע, אני מבין, לנושא של האבחון. שמענו צריך לעשות אבחון לילד, אז השאלה שנשאלת כאן, מתי יודעים אם הילד צריך לדחיפה בלימוד, או שכבר הגענו למיצוי הגבול שלו והוא כבר לא צריך יותר. צריך באמת בעניין הזה, אם מאוד תלוי באיזה גיל של הילד, אני מבין מהשאלה שמדבר בילד נגיד בגיל 7, 8 או 10, נגיד אם זה ילד שכבר נמצא במסגרת של בית ספר או משהו כזה, אז צריך להתייעץ גם עם המחנכים שלו, לדעת מה, כי לא תמיד אנחנו יודעים מה הוא יכול ומה הוא, מה מתאים לו בגיל הזה. אנחנו לפעמים נוטים להגזים יותר ממה שבאמת הוא יכול. צריך להתייעץ עם המחנכים שלו, עם אלה שמכירים אותו מהצד השני, לא מהצד של הבית, כי בדרך כלל ההורים משוחדים הרבה מאוד לשני הצדדים, ואילו האדם מבחוץ יודע יותר טוב מה להגיד. אבל באמת צריך לבחון כל ילד לגופו, לדעת אם הוא שייך ליותר, צריך תמיד לדחוף ליותר. אבל כמו שאמרנו, לא לדחוף מה שלא שייך, או מה שכן שייך, ודאי שצריך להוסיף ולדחוף כמה שאפשר. ודאי שיעזור שיהיה לנו הצלחה בחינוך הילדים, ושנתראה רק בבשורות טובות.